פרק 8, קריינות. הקול שלי לא מתאים לרדיו. יש לי קול לא מספיק יפה. אם רק היה לי שקל על כל פעם ששמעתי את המשפטים האלה מפודקסטרים או מרואיינים. בכל שנותיי כמרואיין, מעולם לא נתקלתי במישהו שהקשיב לעצמו מדבר לתוך המיקרופון בפעם הראשונה, ואהב את איך שהקול שלו נשמע. זו תופעה אוניברסלית לחלוטין. אנשים לא אוהבים לשמוע את הקול שלהם כפי שהוא מוקלט דרך מיקרופון. למה? ככל הנראה, מכיוון שכשאנחנו שומעים את עצמנו מדברים באופן טבעי, גלי הקול שאנחנו פולטים מגיעים לאוזנינו לא רק דרך האוויר, אלא גם דרך עצמות הגולגולת. מסיבות פיזיקליות שונות, המעבר דרך העצמות מדגיש את התדרים הנמוכים של הקול, כך שהקול שאנחנו שומעים בזמן הדיבור הוא למעשה עמוק יותר מכפי שהוא באמת. אבל כשאנחנו מדברים אל המיקרופון לעומת זאת, הקול לא עובר עיוות שכזה, ולכן הקול שבוקע מהרמקול הוא מעט גבוה יותר ביחס לקול שאנחנו רגילים לשמוע. זו הסיבה כנראה שרוב האנשים לא ממש אוהבים לשמוע את עצמם מדברים לתוך מיקרופון. אבל אם אתם חושבים שקול יפה במרכאות הוא יתרון בעולם האודיו, אתם טועים טעות מרה. למה? מכיוון שקול יפה הוא גם קול משעמם וחסר ייחוד. אני אוהב להזין לגלגלץ למשל, אבל כל הקרייניות של התחנה נשמעות לי אותו הדבר. לכולן יש את אותו קול חלק וכתיפתי, ואני כמעט ולא מסוגל להבחין ביניהן. לוורדה רזיאל ז'קונט ולשלי יחימוביץ' לעומת זאת, אין קול חלק וכתיפתי שכזה, אבל דווקא הקולות הייחודיים והלא יפים במרכאות שלהן, הם אלה שהופכות אותן לכל כך מזוהות, כבר מהמשפט הראשון. אותו הדבר נכון גם בשירה למשל. ג'ניס ג'ופלין לא הייתה בחיים, לא הייתה זוכה בכוכב נולד או ריאליטי דומה. וכנראה שגם אקסל רוז מגאנז אנד רוזז היה מואף מהאודישנים בבעיתה. אבל הקולות שלהם כל כך ייחודים ומזוהים עד שאי אפשר לפספס אותם. הנקודה שאני מנסה להעביר היא שכפודקסטרים, הקול שלכם הוא אחד הנכסים המשמעותיים ביותר שלכם. וקול ייחודי, כזה שקל לזהות אותו, הוא נכס רב ערך במיוחד. אני מרבה לתת כדוגמה דברים שאמר ארנולד שוורצנגר בראיון עיתונאי, כשנשאל אם עדיין יש לו מבטא אוסטרי. ארנולד השיב, בכנות ראויה לציון, שמכיוון שהוא חי בארצות הברית כבר למעלה מ-40 שנה, המבטא הזר שלו כמעט ונעלם לחלוטין, אבל כשהוא משחק מול המצלמות, הוא חוזר אל המבטא האוסטרי הכבד, מכיוון שזה סימן ההיכר המזוהה ביותר שלו. השחקן סטיב בושמי, מביג לבובסקי וכלבי השמורת, סיפר בראיון כיצד רופא השיניים שלו הציע לו ליישר את השיניים העקומות המפורסמות שלו. בושמי ישיב לו, תגיד, אתה רוצה לחסל לי את הקריירה? כל זה בא לומר שאל לכם להשתדל וליפות את הקול שלכם בזמן שאתם מקריינים. כן, הדיבור צריך להיות ברור ומובן, ודאי, אבל דווקא הקצוות המלוכלכים של הקול הם אלה שמעניקים לו אופי וייחודיות. ייחודיות שכדאי מאוד לשמר. אז איך מקריינים בצורה טובה? הכנה. זמרים רבים נוהגים לבצע תרגילי חימום לפני שהם עולים על הבמה, ובצדק. שירה מטילה עומס משמעותי על מיתרי הקול ושרירי הפנים והלשון, והתרגילים עוזרים לשמור עליהם. הקריינות שאנחנו עושים מול המיקרופון, לעומת זאת, היא הרבה פחות תובענית, ולכן אני באופן אישי כמעט ולא נזקק לתרגילי חימום שכאלה. עם זאת, יש לעתים מצבים שבהם תרגילי חימום יכולים לעזור, למשל אם קמנו משינה לא מזמן, או אם אנחנו חשים צרידות קלה. יש מגוון רחב של תרגילי חימום, שאת כולם תוכלו למצוא בקלות באמצעות חיפוש קצר ביוטיוב. ארשום כאן שלושה תרגילים בסיסיים בלבד. זמזום. עם פה סגור, גו עם הלשון בצידן האחורי של השיניים הקדמיות התחתונות, ואז זמזמו סדרה של צלילים עולים ויורדים. בז. בשפתיים סגורות, הוציאו אוויר דרך האף והפה, ונסו להשמיע קולות טרטור, כמו זו שמשמיעה סירת מנוע. משפטים שוברי שיניים. הכוונה כאן למשפטים קשים לביטוי, כדוגמת גנן גידל דגן בגן, שרה שרה שיר שמח ודומיהם. חזרו כמה פעמים על משפטים שכאלה כדי לשחרר את הפה ולשפר את ההגייה. עוד במסגרת ההכנה, נסו שלא לאכול ארוחה כבדה לפני ההקלטה. קיבה מלאה מקשה על הקריינות ונוטה להשאיר אותנו קצרי נשימה אחרי משפט ארוך במיוחד. לבסוף, מלאו לעצמכם כוס מים פושרים כדי שתוכלו להרטיב את הפה והגרון מדי פעם בזמן ההקלטה. כעת נעבור אל התוכן, החומר שאותו אנחנו מתכוונים לקריין, במידה ואין מדובר בהקלטת ראיון או בשיחה רגילה כמובן. ברוב המקרים מדובר בחומר כתוב מראש, בין אם טקסט שאותו נקריין מילה במילה או אוטליין כללי. בשני המקרים כדאי לעבור על החומר מראש לפני ההקלטה כדי לאתר מילים מסובכות וקשות להגייה ולזהות שמות של אנשים ומקומות כדי לוודא שאנחנו מבטאים אותם נכון. את אלה כדאי לנקד, או אם מדובר במילה לועזית, לרשום את המילה באנגלית כדי לוודא שאנחנו מבטאים אותה נכון. אם אנחנו מקריינים מתוך אוטליין, אני ממליץ להתאמן מראש ולהקריא את התוכן בקול לפחות פעמיים לפני ההקלטה. אם מדובר בטקסט מלא, קראו את הטקסט בקול רם וודאו שישנם סימני פיסוק במקומות מתאימים, שכן סימני הפיסוק הם מבין העזרים החשובים ביותר לקריינות טובה, כפי שנבחח בהמשך. הטיפ של שאול אמסטרדמסקי, עיתונאי זוכה פרס סוקולוב, חיות כיס. הדבר מספר אחד שאני ממליץ לעשות כשאתם יוצרים פודקאסט, הוא לחשוב על המאזינים והמאזינות שלכם. זו לא תוכנית שאתם יוצרים עבורכם, זו תוכנית שאתם יוצרים עבורם. מכאן נגזר הכל. קודם כל, השקיעו בסאונד. לא רק בציוד, אלא גם בחדר שבו אתם מקליטים. בדקו את עצמכם. שאפו לסאונד מושלם. המאזינים שלכם שווים את ההשקעה. אל תבלבלו את המוח בפתיח. אל תיתנו הקדמות כאורך הגלות. אל תתחילו בפתיח מוזיקלי. קשו ישר לעניין. כל היתר יבוא אחר כך. המאזינים מחפשים את התוכן, לא את העטיפה. ודבר אחרון, דברו רגיל. חשבו על איך הייתם מדברים עם המאזינים שלכם לו הייתם יחד באותו החדר. אל תחפשו לדבר בשפה גבוהה. אל תדברו במילים ובז'רגון שיוציאו אתכם חכמים, אבל המאזינים לא יבינו. אתם כאן בשבילם. דברו פשוט וברור, והם כבר יבואו להאזין. בהצלחה. עברית תקנית. הנה וידוי מביך. אני כנראה האדם האחרון שתרצו לקבל ממנו עצות לגבי הקפדה על עברית תקנית. אחת מנקודות התורפה הגדולות ביותר שלי ככותב וכפודקסטר הן שגיאות דקדוקיות כדוגמת בלבול בין זכר ונקבה במספרים או הגייה לא נכונה של מילים, למשל לרכב או לרכוב וכדומה. בתחילת דרכי בעולם הפודקסטים זלזלתי בחשיבותה של ההקפדה על עברית תקנית, ואם להיות כן, אני עדיין לא ממש מבין על מה כל המאומה. אבל עם הזמן, אחרי מאות או אלפי מיילים שקיבלתי ממאזינים שהתלוננו על הטווח שאני מבצע בשפת הקודש, למדתי להבין ששגיאות שכאלה מפריעות מאוד לחלק לא מבוטל מהמאזינים ומונעות מהם ליהנות מהתוכן. במקרים קיצוניים, השגיאות האלה אף עלולות להיתפס כעילגות של ממש. הדרך הטובה ביותר להימנע משגיאות בעברית היא להיעזר בשירותיו של עורך לשון מקצועי שיעבור על הטקסט מבעוד מועד, יתקן שגיאות וינקד עבורכם מילים מאתגרות. אפשרות נוספת היא להיעזר בקהילת המאזינים. כמעט תמיד אפשר למצוא אדם מוכשר שישמח לסייע לכם. בנוסף, הקפידו לרכז ולשמור את ההערות והתלונות שקיבלתם מהמאזינים במסמך מסודר, ומדי פעם פיתחו את המסמך הזה וקראו אותו כדי להיזכר בהשגיאות האופייניות ולהימנע מהן. עבודה מול המיקרופון. הבעיה השכיחה ביותר אצל שדרים שאינם מנוסים בקריינות היא שהטקסט שהם מקרים נשמע כאילו הוא מוקרא. זה נשמע כמו הכתבה, היא תלונה נפוצה. קשה להגדיר במדויק מה גורם לקריינות להישמע מוקרת. לפעמים אלו דגשים שנכנסים בנקודות לא נכונות, לפעמים עצירות במקומות לא מתאימים. תשמחו לשמוע עם זאת שאפשר להתגבר על הקושי הזה בקלות יחסית. המפתח לקריינות נכונה הוא ההבנה שלדיבור טבעי יש מוזיקה. במוזיקה אני מתכוון לתכונות כמו קצב, שינוי טון ופאוזות, שהן תכונות שמאפיינות יצירות מוזיקליות, במובן המקובל של המילה. כששדר לא מנוסה מקריא מילים מתוך דף, הוא או היא לרוב מרוכזים בהגיית המילים עצמן, ומזניחים את המוזיקה של הדיבור. זו הסיבה שקריינות כזו נשמעת עצית, קשיחה או משונה. החדשות הטובות הן שכמעט כולנו יודעים לנגן את המוזיקה הזו באופן טבעי, כשאנחנו מנהלים שיחה קולחת וטבעית עם אנשים אחרים. מכיוון שכך, כל מה שעלינו לעשות הוא לאמץ מספר טכניקות פשוטות כדי להחזיר את המוזיקה אל הדיבור, גם כשאנחנו מקרים מהדף. טקסט. הצעד הראשון הוא לוודא שהטקסט שמולנו ערוך בצורה שמתאימה להקראה. הכוונה כאן למספר אלמנטים שלא תמיד נמצאים בטקסט סטנדרטי, כזה שהקורא אמור לקרוא בלב ולא להקריא בקול רם. סימני פיסוק. סימני פיסוק הם אולי האלמנט החשוב ביותר בטקסט שמיועד לקריינות. הם כמו תווים מוזיקליים שעוזרים לנו להבין היכן יש לשים פאוזה קצרה בדיבור, פסיק, נקודותיים או מקף, פאוזה ארוכה, נקודה, מתי לעלות לטון גבוה, סימן שאלה, או לרדת לטון נמוך, סימן קריאה. ניקח לדוגמה את המשפט הבא. הנה הוא בלי סימני פיסוק. ראיתי איש אחד הולך ברחוב, ממהר לאן שהוא ושאלתי אותו לאן הוא הולך. ועכשיו, עם סימני פיסוק. ראיתי איש אחד הולך ברחוב, ממהר לאן שהוא. שאלתי אותו, לאן אתה הולך? במשפט הראשון, אין לנו שום רמזים לגבי המנגינה שמסתתרת בתוך הטקסט. אפשר אולי לנחש אותה מתוך המילים עצמן, אבל הניחוש הזה עשוי להיות שגוי, ובמיוחד אם מדובר בקריין לא מנוסה, או אם לא תרגלנו את הקראת הטקסט מבעוד מועד. סימני הפיסוק שהתווספו לדוגמה השנייה חוסכים מאיתנו את הצורך בניחושים, אם כי עדיין מומלץ להקריא את הטקסט בקול לפחות פעם אחת לפני ההקלטה עצמה. דגשים. לעתים נרצה להדגיש מילים מסוימות במהלך ההקראה כדי לתת להן משמעות מיוחדת או בלתי שגרתית. לדוגמה, אז אמרתי לה, נראה לך שאני אעשה ספונג'ה? לעומת, אז אמרתי לה, נראה לך שאני אעשה ספונג'ה? או, אני לא מחזיר את הכסף, נקודה. לעומת, אני לא מחזיר לך את הכסף, נקודה. בשתי הדוגמאות האלה ניתן לראות כיצד הדגשה של מילה מסוימת מעניקה לטקסט משמעות נוספת או צבע חדש. דגשים מעין אלה מכניסים המון עניין ופלפל לקריינות. אורך משפטים. כשאנחנו כותבים טקסט לשם הקראה, עלינו להיות מודעים לאורכם של המשפטים שאנחנו כותבים. אחרת, אנחנו עלולים לגלות שנגמר לנו האוויר באמצע המשפט. המקום הנכון למלא את ראותינו באוויר הוא בהפסקות הטבעיות שבתוך הטקסט, כגון הפאוזות שאחרי הפסיקים והנקודות. אבל אם הטקסט מורכב ממשפטים פטלטלים וארוכים, ייתכן ולא נמצא פאוזות מתאימות שכאלה. לכן רצוי לעבור על הטקסט מבעוד מועד ולהקריא אותו בקול, ממש כמו בהקלטה עצמה, כדי לזהות משפטים ארוכים שכאלה, ואז לפרק אותם לכמה תתי משפטים קצרים יותר, או להכניס פסיקים ומקפים במקומות הנכונים, כדי לאפשר לנו לגנוב במרכאות נשימה קצרה תוך כדי ההקראה. הטיפ של דורון פישלר, המובן מאליו, התשובה. יש הרבה פודקסטרים מכובדים, כולל מחבר הספר הזה כנראה, שלא יסכימו עם ההמלצה שלי, אבל מה שאני למדתי על פודקסטים זה, אל תקריאו טקסט לעולם. דעו על מה אתם מדברים, תלמדו את החומר היטב, אבל אל תקריאו, או לפחות אל תיתנו שיתפסו אתכם מקרים מטקסט כתוב. אנשים אוהבים שמדברים איתם, לא שמקרים להם. כשהם מבחינים שאתם מקרים, האוזניים נסתמות מיד. ההבדל בין הקראה לבין דיבור הוא שמתבלבלים לפעמים, מגמגמים קצת, מתנסחים טיפה לא נכון או טועים בעברית. כל אלה הם לא בגים אלא פיצ'רים. זה נותן לאנשים לדעת שמי שמדבר איתם הוא בן אדם. וחוץ מזה, אם אתם באמת מפשלים, תמיד אפשר להקליט עוד טייק ואף אחד אפילו לא ידע. אל תספרו לאף אחד שאמרתי את זה. טכניקות קריינות. כעת נעבור לדבר על הקריינות עצמה. כאמור, יש מספר טכניקות פשוטות שיעזרו לנו להקריא את הטקסט באופן טבעי ושוטף יותר. דיבור עם הידיים. הטכניקה הראשונה היא לדבר עם הידיים, או כפי שמכנים אותה לפעמים, לדבר באיטלקית. הניחו את הדף או את הטלפון על השולחן, הרחיקו כוסות או חפצים אחרים שאולי נמצאים על השולחן, ותנו לידיים שלכם לנוע בחופשיות בזמן ההקראה. יותר מכך, עשו תנועות מוגזמות במכוון. למשל, אם אתם מקריינים את המשפט, לא אתן לכך לקרות. עשו כאילו אתם מכים באגרופכם על השולחן. רק בכאילו, לא באמת. ואם אתם אומרים, וואו, כמה חם פה, העבירו כף יד על המצח כאילו שבאמת חם לכם. כן, אני יודע, זה נראה מגוחך מבחוץ, אבל זה עובד. כשאתם מניעים את גופכם, התנועות האלה משתקפות היטב גם בטון הדיבור. תופתעו לגלות עד כמה משפיעה שפת הגוף על המוזיקה של הדיבור. פרצופים. טכניקה שנייה, שהיא למעשה המשך של הטכניקה הקודמת, היא לעטות על פניכם הבעת פנים שמתאימה לרגש שאותו אתם מעוניינים להעביר בקריינות. זאת אומרת, אם אתם מעוניינים בטון מחוייך, חייכו. ואם אתם מחפשים טון עצוב ומלנקולי, עטו על פניכם הרשת פנים עצובה. שוב, תופתעו לגלות איזו השפעה יש לפרצופים מלאכותיים שכאלה על המוזיקה של הקריינות. קריינות בעמידה. יש משהו מגביל בישיבה על כיסא. קשה יותר להניע את הגוף בחופשיות, ולעיתים גם קשה יותר למלא את הריאות באוויר עד הסוף. יותר מכך, יש אנשים שממש קשה להם לדבר בחופשיות כשהם ישובים. נוכחתי בכך באחד הימים כשהקלטתי תוכנית עם מורה שנחשבת לאחת המורות המוצלחות והמבוקשות בארץ. הנחתי שהניסיון העשיר של המורה בדיבור מול קהל התבטא בקריינות מול המיקרופון, אבל כשביקשתי ממנה לקרוא מתוך תסריט שהכנו, הופתעתי לגלות שהיא ממש מתקשה לדבר באופן חופשי. כמה מוזר. אחרי מספר ניסיונות כושלים, הייתה לי הברקה. אם זו מורה, אמרתי לעצמי, היא בטח רגילה לעמוד מול כיתה, וישיבה היא תנוחה לא טבעית עבורה. החלטתי לעשות ניסוי. הנחנו את הכיסאות על השולחן, שמנו עליהם את המיקרופונים, והקלטנו את הפרק כולו בעמידה. השינוי היה דרמטי ממש. שפת הגוף של המורה הייתה חופשית ומשוחררת יותר, וההקלטה יצאה הרבה יותר מוצלחת. מרחק מהמיקרופון. טיפ אחרון לסיום. שחקו עם המרחק שלכם מהמיקרופון. למרחק של הפה מהמיקרופון יש השפעה משמעותית על הסאונד של הקול שלכם. אם אתם קרובים מאוד למיקרופון, השפתיים כמעט ונוגעות בו, התדרים הנמוכים של הקול יודגשו באופן בולט, וקולכם יקבל גוון עמוק וחם. הקפידו להחליש את עוצמת קולכם, ושלא יופיעו עיוותים בהקלטה. אם תתרחקו מהמיקרופון, הבסים כמעט ייעלמו, והקול יישמע דק וחלש יותר. שחקו עם המרחק לפי הצורך כדי להשרות את האווירה המתאימה לכם באותו הרגע.